לפרק ב' בנתיב התורה. אנחנו נמצאים בעמוד י' א', בסוף העמודה הימנית גמרא במסכת עירובין, ובפרק י' א', בפרק כיצד מעברין. אמר רבי אליעזר, מהי דכתיב, פסוק בשיר השירים פרק ה', לחייו כערוגת הבוסם. כלומר, מה יש לדרוש מן הפסוק הזה? כידוע, שיר השירים זה דבר שניתן לדרוש אותו. אז שאל רבי אליעזר, מה יש לנו לדרוש מן הפסוק הזה? אם אדם משים עצמו כערוגה שהכל דשים בה, תורתו מתקיימת, ואם לאו, אין תורתו מתקיימת. אם כן, דבר ראשון שיש ללמוד מן הפסוק הזה, שהאדם צריך להיות כמו חלקת אדמה שכולם הולכים ועוברים בה ודשים בה, וככה האדם צריך להיות, מידת ענווה. איקא דאמרי, יש מי שאומר, אם משים עצמו כבוסם הזה, כלומר בפסוק הזה יש לדרוש כערוגת, ואפשר לדרוש גם את המילה הבוסם. מה נלמד מן המילה הבוסם? אם משים עצמו כבוסם הזה שהכל מתבסמים ממנו, תורתו מתקיימת. ואם לאו, אין תורתו מתקיימת. אם כן, בפסוק הזה יש שתי דרשות. או מצד הערוגה שכולם דשים בה, או מצד הבוסם שכולם נהנים ממנה.
שני
פחים. וצריך לכאורה להבין. כן, זה נראה כזה. צריך להבין מה רבותינו התכוונו במידות האלו. כשהמטרה אימה היא שתורתו מתקיימת. מה זה תורתו מתקיימת? מה הכוונה? הרי בשתי הדרשות, כן, הכוונה היא להגיע לכך שתורתו מתקיימת. ככה כתוב. אם האדם משים עצמו כערוגה שהכל דשים בה, תורתו מתקיימת. איקא דאמרי, אם משים עצמו כבוסם הזה שהכל מתבסמים ממנו, תורתו מתקיימת. מה זה תורתו מתקיימת?
תורתו עולה לו,
נשמרת. נשמרת. מה פירוש? מה זה תורה נשמרת אצל האדם? מי יגנוב את זה ממנו? מתקיימת, הכוונה, אתה מבין שמתקיימת זה הכוונה מלשון קיום. זה שאדם לא רק לומד, אלא הוא גם מגיע מתוך לימוד לידי קיומה. זה יפה. מתקיימת. הכוונה היא לא נשארת רק תורה, אלא הופכת להיות קיום. זה יפה. גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה. זה הפירוש של מתקיימת. קודם כל, הפשט של תורתו מתקיימת, הכוונה שהוא לא שוכח. הרי יש לומד ושוכח. זה, ככה הוא יכול כל הזמן ללמוד, אז אם ממילא הוא כל הזמן שוכח, אז הוא כל הזמן יכול ללמוד. יש לו תמיד מה ללמוד, כי הרי כל הזמן שוכח. זה כל עניין התורה הזה שקודם כל, כן, פן תשכח. אנחנו צריכים להגיע למדרגה שאדם לומד ולא שוכח. שכחה זה דבר פסול. שכחה זה גשמיות. למה שכחה זה קשור לגשמיות? כי החומר משתנה. דבר שהוא לא חומרי, האמת היא נצח. אין בלי באמת. האמת היא נצח. מה משתנה? החומר לובש צורה פושט צורה. אם כן, אדם שסובל משכחה, זה אומר שהוא גשמי מדי. אם הוא היה פחות גשמי, אז התורה הייתה חרוטה לא במוח, אלא בנשמה. התורה הייתה מגיעה עד למדרגת הנשמה. אז לכן כאן נותנים עצה איך תורתו תהיה מתקיימת, כי פשוטו, קודם כל שאדם לא ישכח את מה שהוא למד. אתה לומד סוגיה בגמרא, למדת, טוב, נו, ואתה זוכר משהו? למדתי. בסדר, אבל אתה זוכר או אתה לא זוכר? כל עניין התורה זה שהתורה הופכת להיות התורה שלנו, שאנחנו והתורה דבר אחד. אם אדם לומד ושוכח, רק הספר זוכר, כי בספר זה כתוב, זה לא נקרא שזה התורה שלו. יש ביטוי כזה בגמרא, תורה דילי. זה כתוב בפרק הראשון בתהילים. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו שלו, שלו, התורה הפכה להיות תורתו שלו, יהגה יומם ולילה. כיוון שזה הפך להיות תורתו שלו, אז הוא יכול להגות בה יומם ולילה. אתה לא יכול להגות יומם ולילה בתורה שלו בתוכך. מה שלא בתוכך, אולי פעם תהיה בספר, אולי פעם לא תמצא את הגמרא המתאימה. נכון, כי התורה צריכה להיות בתוכך. אז קודם כל צריך לשים לב לביטוי. המטרה היא להגיע לתורתו מתקיימת. אדם שבא ללמוד, הוא צריך לשים לעצמו כמטרה לזכור את מה שהוא לומד. התורה צריכה להיות מתקיימת בו, בתוכו, חרוטה על נפשו. אל תקרא חרוט אלא חירות. כן, אבל כתוב חרוט. זה יפה מאוד שיש דרשה אל תקרא חרוט אלא חירות. אבל כדי להגיע לחירות, זה צריך להיות חרוט. אם זה לא יהיה חרוט, אז אין חירות. התורה צריכה להיות בתוך האדם. שמורה חרוטה. אז פה אנחנו מקבלים במסכת עירובין הדרכה. מה יכול להביא הרי זה התמודדות של כל מי שעוסק בתורה? כל מי שלומד תורה, כל מי שעוסק בתורה, התמודדות שלו זה עם השכחה. לכן, ושיננתם כתוב, לא כתוב ולמדת, כתוב ושיננתם. לא כתוב ולימדתם, אלא ושיננתם. מראש אומרים לך שלימוד זה חייב להיות בשינוי. זאת אומרת, לזכור, על מנת לזכור, אינו דומה, שונה, פרקו, 101 פעם, למי ששונה אותו 100 פעמים. למה? כי צריכים להגיע למדרגה שזה יהיה שמור בתוכך. תורתו מתקיימת. אז כנראה שצריך לזה תנאים, כי יכול להיות שאדם ידקלם עשרות פעמים, והוא לא יזכור. התורה לא מתקיימת בו. היא מתקיימת, אבל לא בו. זה יסוד מאוד גדול, מה שרבותינו כאן באו ללמד אותנו. אנחנו רוצים שהתורה תתקיים בנו. לא תתקיים סתם, אלא תתקיים בנו. תורתו מתקיימת בו, בו בעצמו. אז איך מגיעים לזה? מתברר שיש פה שתי מידות שהן מידות נצרכות כדי להגיע למצב שבו התורה תתקיים בו. אומר המהר"ל, כל הדברים האלו שיהיה התלמיד חכם דומה ומתייחס אל השכל, וזה כי התורה השכלית הוא שכל פשוט. ולפיכך, אם האדם משים עצמו כערוגה שהכל דשים בה, שהוא בעל ענווה ובזה יש לו מידת הפשיטות, כמו שביארנו, וכאשר הוא כך, יש לו התייחסות אל השכלי, שהוא פשוט ותורתו מתקיימת. אם כן, לפי הדרשה הראשונה, צריך להיות אדם פשוט. למה? כי אם אתה לא אדם פשוט, התורה לא יכולה להתפשט אליך. התורה היא כמו מים. היא הולכת למקום נמוך. כוח התורה זה להתפשט. זאת אמת שמבקשת להתפשט בעולם. להתרחב. היא מבקשת להגיע לכל מקום, לכל פינה. זה אור שרוצה להאיר כל חשיכה. אבל אם אתה מעמיד סביבך חומות בצורות. מה זה חומות בצורות? שאתה נותן לעצמך גדרים, חשיבות, ערך מצד עצמך. אתה לא שם את עצמך כערוגה שהכל דשים בה. ערוגה זה חפירה סביב לעץ. אתה רוצה להשקות עץ. כל מי שלמד את מלאכת החקלאות יודע שאיך מגדלים עצים. אחרי שאתה נוטע עץ, מסביב לעץ אתה עושה ערוגה. אתה כוונה חפירה, עגולה, מסביב לעץ. למה? כי כדי שתשקה, אז המים יתכנסו סביב לעץ, ולא יתפזרו בכל מקום. והעץ יוכל לשתות. אם אתה סתם משקה, ומסביב לעץ זה בכלל בשיפוע, אז העץ לא מקבל שום מים, כי המים לא מתכנסים שם. אתה רוצה שהמים יתכנסו שם, אז אתה חופר מסביב לעץ ארוגה, ואז מסביב לעץ יש מקום להתכנסות המים, ואז העץ שותה לרוויה, אז הוא מצליח. ככה צריך להיות האדם. האדם צריך להיות כארוגה, ואז באים המים ומשקים אותו. אין מים אלא תורה. אם אדם משים את עצמו כערוגה, תורתו מתקיימת. למה? כי יש אליו זרימה בלתי פוסקת של תורה שמבקשת להתפשט ולהגיע עד אליו. אבל אם אדם אין לו מידת ענווה, הוא מחשיב את עצמו כמי שיודע. הוא לא מוכן ללמוד מכל אדם. הוא בטוח שהוא כבר הבין את הכל עוד לפני שפתח את הסוגיה. אז הוא לא כערוגה. אז התורה לא יכולה להשקוט אותו. כי הוא לא חפירה נמוכה שלתוכה מהתורה יכולים להתכנס. הוא נותן לעצמו חשיבות. במקום לקבל את חשיבותו מן התורה, הוא נתן לעצמו כבר חשיבות מצד עצמו. אז הוא רוצה לחיות מן החשיבות של עצמו, ולא מן החשיבות של התורה. מה זה אדם של תורה? זה אדם שחשיבותו היא תורתו. אבל אם אדם נותן לעצמו חשיבות מצד עצמו, אם אדם נותן לעצמו חשיבות של שכל, למשל, השכל שלו זה חשיבותו, אז הגדרתו זה שכלו, זה לא תורתו. מה שאמרנו בפסוק בתהילים, ובתורתו יהגה יומם ולילה. אבל תורתו זה היה קודם כל תורת השם. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. הוא הפך לתורת השם לתורתו. למה? כי הוא היה מוכן להיות כערוגה שקולטת את תורת השם. אבל אם הוא לא היה כערוגה שקלטה את תורת השם, מעולם לא תהיה תורתו. כי הוא לא קלט את תורתו. כן.
זה כמו ללמוד הנהגה בפרקי אבות,
להביא עצמך כמדבר, מדבר צמא למים. נכון. זה באמת יתברר גם בהמשך. בדיוק, הדרשה לאחר מכן עוסקת בהגדרת האדם כמדבר. זה ההגדרה הראשונה.
כן. הכל דשים בה, לא הבנתי מה זה הכל דשים.
הכל דשים בה, הכוונה שהוא ענב כלפי כל אדם. זה הכוונה הכל דשים בה. שהוא מוכן, כן, הוא במצב של קבלה. מקום שדשים בו זה מקום שהוא נמוך. מה דשים? לא מקום גבוה, אתה לא דש אר, אתה דש מקום נמוך. אז זה אדם מוכן להיות, לעשות את עצמו כלי קיבול.
הרב, מה זה דש?
סליחה?
מה זה דש?
לדוש? לברוח. יש מלאכת דש בשבת.
זה לא כמו
סחיטה? סליחה?
דש זה לא כמו
סחיטה, זה לא... לא, בסדר, בלמת תוות מלאכה של שבת, זה מוגדר כמי שמפריד את הגרעין מן הקליפה. אבל איך אתה עושה את זה? על ידי שאתה דורך על גרעיני החיטה, אתה מפצע את הקליפה, ואז הגרעין יוצא. אבל זה כרוך בזה שאתה יכול לדרוך.
זה
יצא השם
דש?
נכון.
אז סחיטה זה רק התולדה.
סליחה?
סחיטה זה רק התולדה.
כן. עכשיו, כן?
לא, כמו שכתוב עבירות שאדם דש בעקבה.
דש בעקבה. דורך. בדיוק. זה לדרוך. נכון. עכשיו, זה דבר אחד. ואומר המהר"ל, כל זה בגלל מידת הפשיטות שיש בתורה. יש לתורה מידת הפשיטות. הכוונה שהתורה היא מחפשת לחלחל. היא רוצה להתפשט. אבל היא חומר דק מאוד שרוצה להתפשט למקום שמוכן לקלוט אותו, שמוכן לקבל אותו. באותו רגע שהאדם מתגאה, אז הוא במקום להיות פתוח לקבל את אותה תיזל, קטל, אמרתי, קרביבים עלי עשב, האדם שם את עצמו כחומה בצורה, התורה לא יכולה להתפשט לשם. אז הוא נשאר בור, שדה בור. זה העניין הראשון, כן.
מה בעצם המצב? שאדם
יהיה אסקופה
נדרסת וכל אחד יבוא ו...
ברור.
כן?
כן, ודאי. אסקופה נדרסת לחוכמה. לא לשטויות. לא לרשעים. אסקופה נדרסת לחכמים. אסקופה נדרסת לחוכמה. אסקופה נדרסת לטוב. ודאי. מה זאת אומרת? מה עושים כשבאים ללמוד? מוכנים לקלוט. לפעמים יש אנשים שהם באים והם לא באים לשמוע. הם באים להשמיע. זאת אומרת, הם יושבים לא על דעת שהם באים לשמוע, אלא על דעת זה שהם באים להשמיע. אז הם מוכנים לשמוע 5 דקות, אחר כך הם מדברים שעה. אבל זה לא נקרא שהם באים ללמוד. אדם צריך, רבי עקיבא, ישב בבית המדרש 13 שנה. ו? שתק. 13 שנה לשתוק זה מכובד. אחרי 13 שנה, הרים אצבע, שאל שאלה. דממה. למה? אין לאף אחד תשובה. 13 שנה של קליטה. אחרי זה, כשאתה שואל שאלה, מתוך 13 שנה של לימוד, זה שאלה שאלתית. כי כבר 13 שנה אתה קולט, ואתה לומד. רש"י, תוספות, ראש, ריף, רן, ואז יש לי שאלה. השאלה, זה שאלה. נכון? זה חשבון. זה ודאי נכון. בכלל, המידה הזאת היא נכונה לגבי כל אדם. אדם פונה אליך. דבר ראשון, זה, אתה צריך אותי, בבקשה. אחר כך אתה מברר. יכול להיות שסתם, זה סתם אדם שמפריע. זה משהו אחר, זה חשבון אחר. זה הגדר הראשון. אבל יש דרשה שנייה. מה אומרת הדרשה השנייה? ולאיקה דאמרי, צריך להסביר את שתי הדעות בגמרא. אז הדעה הראשונה, שאדם צריך להיות כערוגה, כלומר, מקום נמוך, שמוכן לקלוט. כל תורה שיוצאת מכל מקום. איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. עכשיו יש איקה דאמרי. כבושם הזה, שהכל מתבשמים ממנו. מה זה הדבר הזה שהכל מתבשמים? שהשכל משפיע על הכל והכל מקבלים ממנו ולא יוגבל לו דבר מיוחד, רק הכל מתבשמים. ולפיכך השכל נמשל למים, כי המים מתפשטים בלא גבול להם וכמו שהתבהר בסמוך. ולכך, אם תלמיד חכם יש לו מידת השכל שלא יוגבל, רק תורתו מתפשט לכל, והכל מתבשמים ממנו, אז תורתו מתקיימת. מה זה המידה השנייה? מה? המידה השנייה זה המידה המשלימה את המידה הראשונה. המידה הראשונה זה מידת הקליטה, ארוגה, מוכן לקבל תורה בלי גבול. זה המידה הראשונה. אחר כך, להשפיע אותה בלי גבול. בשני המקרים זה בלי גבול. זה החשבון. גם זה ממידת ענווה. גם זה שייך למידת ענווה. יש פה שתי המידות המשלימות אחת השנייה. והן כולן נובעות מאותו יסוד. היסוד האחד הוא שהתורה צריכה להתפשט. שלב ראשון, למי? אליך, לחכם. שלב שני למי? ממך לאחרים. כלומר, בקיצור, משפך. שיטת המשפך. מה זה שיטת המשפך? שיטת המשפך היא שהמשפך קודם כל קולט, ומתוך מה שהוא קולט, הוא מעביר הלאה. והוא לא חוסם. כי אם המשפך הוא לא פי רחב, פיו של המשפך הוא לא רחב, אז מה יקרה? מה? הוא לא יקלוט? יפה מאוד. הוא צריך להיות משפך עם פה רחב. אם פיו לא יהיה רחב, אז הוא לא קולט. יופי. אז קודם כל תהיה רחב, תהיה כערוגה. תקלוט. יופי. לאחר מכן, אם המשפך סתום, מה יקרה? גולש. בסוף הכל נשפך חרוצה. זה היה סתם בזבוז. פעם ראיתם דבר כזה? מנסים למלא בקבוק עם משפך, רק יש פקק בתוך המשפך, הכל נשפך החוצה, זה בזבוז נורא. אז זה אותו דבר, אומר המהר"ל. זה שתי הדרשות שלומדים על פי אותה מידה. מידת הענווה היא א', שאתה תהיה פתוח, מידה שנייה, שאתה תהיה נפתח לאחרים. להיות פתוח לתורה, ונפתח לאחרים. זה גם שייך למידת הענווה. לא מציאות אליטיסטית. אני מוכן ללמד לאחד. אני לא מוכן ללמד לכולם, מה פתאום? זה לא מכבודי. זה לא תורה לעם. לא נכון. אומרים רבותינו שהתורה מתקיימת דווקא בשני התנאים האלה. עכשיו, לפי העיקרון הראשון, אנחנו מבינים טוב מאוד למה התורה לא מתקיימת במי שלא שם את עצמו כערוגה, כי הוא לא קולט. אבל למה התורה לא מתקיימת במי שלא מוכן להיות כבוסם? שכולם מתבשמים ממנו. למה? הוא מתמלא. מה זה חשוב עכשיו? אם ממנו זה יעבור הלאה או לא יעבור הלאה? הוא התמלא. למה? שימו לב, זה אותו ביטוי. זה לא במקרה שרבותינו השתמשו באותו ביטוי. אמרו, איקה דאמרי, אם משים עצמו כבוסם הזה שהכל מתבשמים ממנו, תורתו מתקיימת. מה זה קשור לתורת? מזה שכולם ייהנו ממנו, זה גורם לתורה שלו להתקיים? ולמה תורתו לא תתקיים אם ממנו לא יוצאת תורה לכולם? למה? מה זה קשור?
כמו ים המלח, שים המלח רק
ללך
ומקבל מים, הוא לא מוציא לאף אחד. זה לפי
השיר המפורסם. ים המלח. כן. שמכיוון שהוא לא מחיה, אז הוא לא חי. זה העיקרון. כדי לחיות, צריכים לאחיות. יפה? כן? מה רצת להגיד? מי רצה להסביר את זה? כן, בבקשה. כן. למה תורתו מתקיימת? זה תלוי בזה שהוא יהיה כבוסם, שכולם מתבשמים ממנו.
הקדוש ברוך הוא נתן לו את השפע הזה כדי שיתן לו לעצמו. זאת אומרת, אני חושב שכל הבריאות יקיימו את רצונו. אז אם החוכמות יקיימו רק באדם אחד, פרטי, אז זה לא יקיים את
מטרתו של בעולם. אוקיי, טוב, יפה. זה מתחיל, אנחנו מתקרבים לעניין. אנחנו מתקרבים לעניין. מה שאתה אומר זה נותן לנו עוד אפשרות לצעוד קדימה.
הבושם שהוא קיבל, זה היה להתפשט לאחרים.
למה? 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 בושם אצלו, זה אצלו. הוא התמלא תורה, הוא התמלא תורה. כן.
התורה
שלו נשארת קבועה, אז היא מתה מתישהו, זו
תורה
חיים, היא רוצה להמשיך
תמיד. אז אתם
שהאצלו התורה עצמה גם שיש אצלו,
היא תורה של הסוף תלמוד, והתורה
היא רוצה לחיות, היא מעבירה את זה לאחרים. כן, מה שאתה אומר, או זהו, מה שאתה...
האדם מוגבל, אז בעצם האדם
חוסם
את הנפשת
שלו. אז מה נפגע? האיכות של התורה עצמה. יפה, בדיוק. זה ניגוד למהות התורה, הדבר הזה. שאדם לא עושה את עצמו משפך. שהתורה ממנו תוכל להתפשט על המהר"ל מסביר את זה כעניין שנוגע למהות התורה. אם תקבל תורה, תתמלא תורה, עשית את עצמך כערוגה, והתורה הזאת לא תוכל להתפשט על הפגעת בעצם הגדרת התורה שהגיעה אליך. זה כבר לא נקרא תורה. זה חמור מאוד. אתה חושב שזה תורה, אבל זה לא תורה. זה חוכמה שעשתה את שעשתה אותך אולי לחכם, שאולי עשתה אותך לפיקח, למלא וגדוש בידיעות, אבל זה לא מהגדרת התורה, כי הגדרת התורה זה התפשטות. זה מה שהוא הסביר, זה לא במקרה שהמהר"ל שם את הדגש על הגדרת התורה. בתורה יש הגדרה שנקראת מידת ההתפשטות. זה שייך באופן מהותי לעניין של התורה. תורה שאינה מתפשטת, פגעת בעצם הגדרת התורה. כל עניין התורה זה התפשטות. התפשטות אל האדם, התפשטות אל העולם, התפשטות אל ישראל, התפשטות אל כל העולם, למלא את כל העולמות כולם. לכן, אם אדם שם את עצמו ככלי להתפשטות התורה, אז התורה שעוברת דרכו היא תורת אמת. אבל אם אדם לא שם את עצמו ככלי להתפשטות התורה, באותו רגע התורה שעוברת דרכו כבר לא נקראת תורת אמת, כי זה לא הגדרתה של תורה שהיא לא מתפשטת. ממים חיים היא הופכת להיות מים עומדים, וכידוע, כמו שהמים החיים יכולים להחיות, המים העומדים יכולים להזיק. זה כבר נגד הגדרת התורה. זה מה שהוא מסביר. ולעיקר דאמרי, כבושם הזה שהכל מתבשמים ממנו, שהשכל משפיע על הכל, זאת הגדרתו, ככה צריכה להיות הגדרתו של השכל. והכל מקבלים ממנו, ולא יוגבל לו דבר מיוחד, רק הכל מתבשמין. ולפיכך השכל נמשל למים, כי המים מתפשטים, רוצים להתפשט, בלא גבול להם, וכמו שהתבהר בסמוך. ולכך, אם תלמיד חכם יש לו מידת השכל, שלא יוגבל, השכל שלו לא יוגבל, הוא לא עוצר אותו, הוא לא מגביל אותו, הוא לא מצמצם אותו, רק תורתו מתפשט לכל, והכל מתבשמים ממנו, אז תורתו מתקיימת. ויראה גם כן שלא לבד בעניין התורה קמה. עכשיו המהר"ל הולך עוד יותר רחוק, והוא אומר, תדע לך, שהעיקרון שמלמדים אותנו כאן, הוא נכון בכלל בחיים. ויראה גם כן שלא לבד בעניין התורה כמה. רק שיהיה לאדם מידה זאת בכל דבר. מה הכוונה? קיבלת? תיתן. ואם קיבלת ולא נתת, כאילו לא קיבלת. כי הגדרת הנתינה האלוקית היא במקבל על מנת לתת. זה הגדרה בנתינה האלוקית. הגדרת הטוב זה להיטיב. הגדרת החי זה להחיות. לכן המצווה הראשונה בתורה, פרו ורבו. למה המצווה הראשונה? חכה, תן לי להתקדם הלאה. לא. נכון, קיבלת חיים? כן. מרגע שקיבלת חיים, תפקידך בחיים, זה לחיות. זה לתת חיים. לכן מצווה ראשונה בתורה פורבו. קיבלת חיים? כן. נו, סיתן חיים. קיבלת טוב? כן. נו, אז תטיב. קיבלת חוכמה? כן. יופי. נו, אז תלמד. רק שיהיה לאדם מתזזות בכל דבר, כלומר שהוא בעל ענווה, מרוצה אל הכל, והכל מקבלים הנאה ממנו. אסור לך ליהנות אם לא נהנים ממך. הרבה פעמים זאת שאלה גדולה ששואלים, האם מותר לאדם ליהנות? תשובה, כן, בתנאי שנהנים ממך. זה כלל גדול. מותר לך ליהנות אם נהנים ממך. והדבר הזה מתייחס על השכל שאינו כמו הגשם, שהוא מוגבל, ובזה ראוי האדם אל התורה. אם הוא לא שם את עצמו כגבול שהכל מגיע אליו ולא זז ממנו, כך פירוש זה, ואין צריך לפרש אותו על התורה בלבד, אלא על הכל צריך להסביר את ההסבר הזה. כן. כן, בבקשה.
אבל באמת, הרי אדם שקיבל חוכמה, לא תמיד הוא ברמה כזאת שיכול להעביר אותה לאחרים.
אז זה סימן שהוא עוד לא קיבל חוכמה?
אז הוא צריך ללמוד...
לכן תשים לב לסדר בגמרא. קודם כל, שם את עצמו כערוגה, ואחר כך שם את עצמו כבוסם. לא כתוב, לא אמרו הפוך. לא אמרו שם את עצמו כבוסם, אחר כך שם את עצמו כערוגה. תלמיד, זה לפני חכם. תלמיד חכם. ברור. אם אדם לא מלא חוכמה, והוא מלמד את האחרים בלא שהוא מלא חוכמה, עוסק בהוראה לפני שהוא הגיע להוראה, אז הוא מזיק. אז זה כבר לא חוכמה. זה קלקול. כן.
כשאדם עושה את הערוגה, אז יוכל לעץ לגדול, אבל עד שהעץ לגדול, אז זה לוקח זמן.
נכון, לוקח זמן לגדול, אתה צודק. ברור, נכון.
שלוש שנים, זה קצת רוסר.
שבוע טוב.